אתם מאזינים לפודקאסט פוריות של הרי.
הפודקאסט בחסות חברת תמוז פונדקאות, ללא מעורבות בתכנים.
פונדקאות היא טכנולוגיה רפואית מתקדמת המאפשרת לזוגות להביא ילדים לעולם בדרכים לא שגרתיות. מעוררת שאלות רבות, הן מבחינה רפואית, בין מבחינה אתית. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פוריות. אני דוקטור משה רויבורט, ואני שמח לארח אתכם לשיחה מרתקת ומורכבת בנושא פונדקאות. בפרק זה נבחן את ההיבטים הרפואיים של התהליך, את האתגרים הרפואיים הכרוכים בו, ואת השיקולים האתיים החשובים שרופאים צריכים להיות מודעים להם. איתי באולפן פרופסור דניאל זיידמן, רופא בכיר ביחידה להפריה חוץ גופית במרכז הרפואי אסותא תל אביב. שלום דני.
שלום.
השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לברר היא מדוע זוגות נזקקים לעתים לטיפולים פונדקאות.
אז כמו שציינת בפתח, הפונדקאות זה טכנולוגיה רפואית שבעצם באה לפתור בעיות כאשר אישה לא יכולה לשאת הריון, וזה הפתרון הרפואי. בנוסף יש לה מקום הולך וגדל כפתרון חברתי, למשל לגברים שרוצים להקים משפחה וכמובן שאין להם רחם. דוגמאות רפואיות זה נשים למשל שנולדו בלי רחם, מצב נדיר אבל בהחלט קיים, נשים שאיבדו את הרחם למשל בגלל דימום כבד אחרי לידה או בגלל מחלת סרטן, ונשים שנגרם להם נזק לרחם, למשל הידבקויות בחלל הרחם או שירנים גדולים, ככה שמעריכים שכמעט אחת מכל 1,000 נשים תזדקק לעזרה של אישה אחרת לשאת את העובר שלה, בגלל שהרחם שלה או לא קיים או לא מתפקד.
בעצם הזכרת עכשיו וככה בחטף את האינדיקציות לשיבוש פונדקאות, אבל אולי תוכל לזכור בקצרה את ההליך הרפואי של הפונדקאות, ומהם השלבים העיקריים בהליך זה?
הפונדקאות המסורתית שבעצם אנחנו זוכרים מימי אברהם אבינו, הייתה בעצם שאישה זרה מקיימת יחסים עם הגבר שנזקק לשירותים שלה, היא בעצם נכנסת להיריון ונושאת הריון עם הביצית שלה, הזרע של בן הזוג שנזקק לשירותים, וזה כבר אנחנו מכירים משרה אמנו שנתנה את עמתה לטובת בעלה כשהיא לא יכלה להירות. אנחנו יודעים שזה לא כך הסתיים טוב, אבל לא ניכנס לזה.
לא ניכנס לפוליטיקה.
מאז שיש לנו הפריה חוץ גופית, כמובן הכל נהפך הרבה יותר פשוט. היום בעצם יוצרים במעבדה עוברים, בעזרת הביצית של בן הזוג והביצית של האישה, ומעבירים את העובר לרחם של מה שאנחנו קוראים אם נושאת, או בפי העם הפונדקאית.
זהו, אתה בדיוק מתייחס לטרמינולוגיה, זו הייתה השאלה הבאה שלי, מה הטרמינולוגיה המיוחדת להליך הזה של הפונדקאות?
בגלל שיש פה היבטים נפשיים והיבטים אתיים, כבר הזכרת אותם, גדולים, ואפילו הנושא אפילו מעורר התנגדות בקרב חלק האנשים, ואולי טוב, הפודקאסט הזה קצת יפיח אי-הבנות בנושא, אז יש באמת טרמינולוגיה ספציפית, למשל המילה פונדקאית היא לא מילה שמקובל להשתמש, מקובל להשתמש במונח אם נושאת, להדגיש שזה משהו זמני, כן? זה לא שהיא בהיריון והתינוק באיזשהו דרך שלה, אלא היא התנדבה לשאת את העובר, גם כשעושים החזרת עוברים, לא אומרים החזרת עוברים, אומרים הפקדת עוברים.
מעניין, אבל דווקא כשאתה אומר אם נושאת, יש פה את האסוציאציה של אם, אמא.
בסדר, א' נותנים לה את הכבוד, חלק גדול מכל ההליך הפונדקאות זה לתת כבוד לצד השני, וחלק גדול מההתנגדויות היא שזה סחר בין נשים ומנצלים את הנשים. אז באמת כדאי להזכיר שב-96 עבר חוק הפונדקאות בישראל, שהיה חוק ראשוני ביותר.
אתה כל הזמן מקדים אותי בשאלות שאני מתכנן.
אני טוב מאוד, כי זה כנראה שאלות שלך מתבקשות. והחוק הזה לא רק שהכניס את המונחים האלה כמו אם נושאת, אלא באמת מדגיש את קדושת החיים ואת הכבוד שנותנים לאנשים האלה. אז קודם כל צריך להזכיר שבישראל החוק לא מתיר תשלום עבור פונדקאות, כלומר אין פה סכר מחר שלוקחים משש איזשהו תעריף.
אין מסחר בגוף האישה.
בדיוק, אין איזה תעריף כמה עולה לסחוב, אלא יש את התגמול על בזבוז הזמן, על העובדן ימי עבודה, על האי-נוחות של לקבל...
אי-נוחות, הוצאות שנגרמות.
הוצאות, וגם החוק מגדיר מאוד יפה את ההכרח בליווי פסיכולוגי, את החובה להערכה פסיכיאטרית לפני, אבל גם ליווי תוך כדי. הזכויות של הפונדקאית מאוד מאוד מוגדרות, איפה היא יכולה לעשות את ההחלטות, איזה שירותים מגיעים לה. ואני חייב להגיד בתור אדם שליווה באופן אישי עשרות רבות של... זוגות עם אם נוסעת, שהמספר המקרים שאין פה מערכת יחסים נפלאה ומפנקת, הוא מאוד מאוד קטן. ותודה לאל בישראל, אנחנו מאז, כבר 30 שנה החוק, לא היו כמעט שום מקרה שהגיע לבית המשפט בגלל איזושהי מחלוקת. החוק הכי טוב שנכתב, זה חוק שאף לא מעיינים בו, כן? ברגע שחוזרים לראות מה כתוב בחוק, איפה הזכויות שלי, זה אומר שהחוק הוא בעייתי, ובאמת הצליחו להסדיר בצורה מאוד מאוד יפה את הנושא. חשוב גם להזכיר את התיקון בחוק,
זהו, חשוב לאחרונה, בדיוק.
כן, לפני 4 שנים, ב-22, בעקבות בגץ, הייתה בעצם פנייה גם של אמהות יחידניות וגם של
גברים
יחידניים שאמרו איפה הזכויות שלנו, באמת שינו את החוק, והיום גם גברים יחידניים ונשים יחידניות יכולים להירות. חשוב עדיין להזכיר את המגבלות, למשל בישראל החוק לא מתיר חסר קרבה גנטית, כלומר אישה לא יכולה לעשות פונדקאות.
לאחותה.
לא, זה קטע של אנונימיות, זה אסור, אבל גם אסור לעשות תרומה כפולה, זה מה שרציתי להגיד, אישה לא יכולה, לא בארץ ולא בחול, מבחינת החוק הישראלי, לעשות גם תרומת ביצית, גם תרומת זרע וגם פונדקאות, כלומר, חייב להיות, אם את בוחרת לעשות פונדקאות, חייב להיות איזשהו קשר גנטי או של בן הזוג, או שלך, כי בעצם לא רוצים שיהיה פה איזה ייצור מלאכותי של ילדים, תאורטית אם אני יכול לקנות ביצית, זרע ו... ואם נוסעת, אני יכול לייצר מאות ילדים לטובתי, בלי שום קשר גנטי אליי, ושום מחויבות מוגדרת, וזה החוק הישראלי לא מתיר.
תכלס, אבל החוק הישראלי כן מתיר תרומת זרע ותרומת ביצית, זאת אומרת... נכון, אבל עדיין...
לא, אבל למשל, יש לי מטופלות שכבר מבוגרות, מעל גיל 45, זקוקות לתרומת ביצית, עשו את כל הטיפולים בתרומת זרע, ועכשיו הגיעו המסקנה שהן צריכות עזרה של... הם פונדקאית, זה אסור להם, והיו כבר כמה מקרים של אנשים שחזרו מחול עם ילדים שנולדו לפונדקאות ולא יכלו להוכיח קרבה גנטית, ולא התירו להם להיכנס למדינת ישראל עם הילד, כי החוק בישראל לא מתיר להכיר בילד הזה, כי זה בעצם תהליך של אימוץ, כן? והחוק לא מתיר את זה. אגב, עוד פעם כדאי להדגיש, אחד הדברים המאוד יפים בחוק הפונדקאות הישראלית, שהוא באמת מסדיר את כל הנושא של מעבר הילד אחרי הלידה להורים, כלומר, זה מאוד מאוד, מאוד מוסדר בארץ, מבחינת התהליך של הרישום, ומיד אחרי הלידה בעצם התינוק נלקח על ידי, בעצם פורמלית על ידי הפקיד סעד של המדינה, והוא מעביר אותו להורים הביולוגיים, ואין פה איזשהו מקום לערעור או להליך מסובך, וזה באמת עובר בצורה חלקה.
אבל כשהפונדקאות נעשית בחול, יש פה בכל זאת קצת יותר מורכבות.
בהחלט. במעשה, המורכבות העיקרית היא שכל מדינה יש לה חוק אחר. יש למשל מדינות שלא מתירות לאחד הורים לעשות תהליכי פונדקאות, יש כאלה שמתירים, ובסוף היום, זה בעצם הדבר שהכי מטריד, זה איך לרשום את הילד כדי שיהיה ברור למי הוא שייך. יש סיפור מאוד ידוע מהודו, שזוג יפני נסע להודו לעשות פונדקאות עם תרומת ביצית, ורבו בזמן ההמתנה לתינוק ונפרדו. ואז נולד ילד שהוא מגיע מביצית יפנית,
ומזרע של הגבר ההודי.
הודי ומאימא... הודית, הפונדקאית. עכשיו, החוק בהודו אומר שהאזרחות שלך נקבעת לפי האבא, אבל האבא פה יפני, והחוק ביפן אומר שהאם היא זו שקובעת את האזרחות. אז נולד ילד שבעצם נשאר בלי שום תושבות או אזרחות בשום מקום בעולם, ואחרי איזה שנה וחצי שהוא היה תקוע בהודו, הסכימו לתת לו תעודת מסע, אבל לא היה דרך לפתור את הבעיה המדינית לאיך קובעים את האזרחות. אז הסיבוכים האלה אפשר כמובן להסדיר אותם מראש, ולכן אם בוחרים לעשות פונדקאות בחול, הם מאוד מאוד חשוב לראות איך מסדירים, ולפעמים באמת צריך לשאות איזה חודשיים בגרוזיה לעשות את כל הרישומים, והם מחייבים כמובן בדיקה גנטית שהתגשנו כמה פעמים.
ויש גם הליך של אימוץ אפילו.
כן, תלוי בחוקים של כל מדינה, בהחלט יש שונות מאוד מאוד גדולה, וגם החוקים משתנים, זאת אומרת, אלבניה עכשיו משנה את החוק, כלומר, יש יותר ויותר מודעות לנושא, וחייבים להגיד לאלה שמקטרים על חוק הפונדקאות בישראל, כי יש לו מגבלות, שאנחנו גם היום, 30 שנה אחרי החוק, אחת המדינות הכי ליברליות בנושא, למשל באירופה, אין בכלל פונדקאות בשום מקום, יש מעט מאוד ארצות שמתירות, למעשה רק ארצות הברית נשארה מן ה-Wild West של הפריון, שאם יש לך כסף אפשר לעשות כמעט כל דבר, אבל צריך הרבה מאוד כסף שם, ובהחלט כדאי להגיד שהבעיה העיקרית עם פונדקאות היא לא רפואית, כי אנחנו יודעים לעשות את זה בצורה בטוחה, ומראש עושים ברירה של אמהות שאנחנו יודעים שהן בסיכון רפואי מאוד נמוך, שהוא בעבר בהיריון, ילדו בהצלחה, ולכן הסיכונים הרפואיים באמת צומצמו. הבעיה העיקרית היא באמת חסר באמהות נוסעות, לא כיף גדול להיות להיות תשעה חודשים בהיריון, בעצם אם לא יוצא לך תינוק משלך בסוף, והסכומי הכסף בארץ הם מת באיזון, זה לא סכום כסף שיסבר את העיניים של האישה, והיא תגיד, אני למרות שלא רציתי להתנדב, הכסף הכריח אותי, מצד שני, זה גורם למחסור, זאת אומרת, יש היום תמיד מחסור תמידי באמהות נוסעות, וגם לפעמים יש להם העדפה, הרבה מהם העדיפות יותר זוגות נישואים, זה יותר קרוב לחלום שלהם של משפחה קונבנציונלית. חשוב גם פה להזכיר שגם פה היה איזשהו שינוי שבתחילת החוק, מעשי הפונדקאיות היו רק נשים חד-הוריות, כן? אלמנות, גרושות, נשים חד-הוריות שהיו כבר בהיריון, שהיה עוד פחות כאלה. היום החלנו שינוי דמוגרפי, בעקבות זה שמרשים גם לימות נשואות, להיות פונדקאיות, אנחנו רואים הרבה יותר אנשים שמגיעות מה שאנחנו קוראים המגזר הציוני-לאומי, אולי גם אותו מגזר שאנחנו רואים אותו כמתנדבים.
תורם כליות
ודברים כאלה. בדיוק, ואי אפשר אלא להודות להם ולהריץ אותם על זה, בהחלט מגיע להם פה כפיים, אבל זה באמת משנה את הצוויון של הליך הפונדקאות, כי תמיד יש דינמיקה בין הזוגות לבין האם הנושאת, ועכשיו יש פה גם בעל שמצטרף לסיפור, כן, לנשים נשואות, אבל שוב, לי יש ניסיון אישי שהוא רק חיובי, כלומר, אלה באמת נשים שבאות עם נתינה עצומה, ונהנות מהתהליך, ומבחינתם להגשים חלום לאישה אחרת, להביא ילד כן. לעולם, ואני כל פעם מתרגש מחדש.
יש אחרי... פה לא מעט אלטרואיזם, למרות שכביכול הן מפוצות כלכלית, שהן לא עושות את זה רק פרו בונו, אבל בכל זאת, יש, אין ספק, הרבה הקרבה מצד אותה אישה שמוכנה לשאת בגופה הריון, ולדעת שבסופם של תשעה חודשים היא צריכה למסור את התינוק שיוולד לידיים של אישה אחרת.
אתה צודק.
או זוג אחר.
לא, אתה צודק 100%, זה הרבה פעמים אלה שמתנגדים, ואומרים שזה סכר ורים, לא פוגשים את הזוגות האלה, ואני חושב שהכסף שניתן להם באמת, גורם להם להתמיד בזה, אתה יודע, ברגעים הקשים שאומרת, אולי אני אעשה את זה בעוד שנתיים, אז מישהי שבא מרצון טוב אלטרואיזם, הכסף בהחלט עוזר, אבל אנחנו לא מתעלמים מהקשיים הפסיכולוגיים, שוב, למשל, אותם נשים נשואות עם ילדים, גם הילדים משתתפים בחוויה, הם יודעים שאימא רחל נושאת ברחם שלה את התינוקת של אימא שרה, הם מכירים את כל הדינמיקה, ולכן הרבה יותר קל להם להיפרד, אבל הליווי הפסיכולוגי פה הוא מאוד מאוד חשוב, כי אין ספק שאישה שנשאה ברחמה תינוק תשעה חודשים, גם היא יודעת שבסוף התהליך היא תיפרד, זה הליך קשה, אפילו תשומת הלב שהיא מאבדת אחרי כן. שישבה במרכז עולמם של זוג אחר, ופתאום אחרי הלידה התינוק הופך להיות מרכז עולמם, אפילו זה עושה להם קצת דאון, אבל שוב, היום אנחנו מקפידים על ליווי פסיכולוגי, ושיחות לפני, ושיחות אחרי, וסך הכל הניסיון מורה שהחששות המוקדמים, שזה ישאיר אמהות בטראומה לכל החיים, אנחנו לא מתרשמים ככה, ויש על זה כבר קצת מחקרים, והרבה מאוד ניסיון.
הפודקאסט בחסות חברת תמוז פונדקאות, ללא מעורבות בתכנים.
הרחבנו את הדיבור על נושא האתי, גם הזכרת קצת את הנושא הפסיכולוגי, אבל בכל זאת, האם יש גם מצבים רפואיים שיכולים להתפתח במהלך ההיריון, שיכולים לגרום לסיבוכים של ההיריון, האם יש איזשהם השפעות עליהם הנושאת?
אז קודם כל צריך לזכור שבהיריונות של הפריה חוץ גופית, לעתים יש יותר תאומים, נכון שאפשר לפתור את הבעיה אם נקפיד להחזיר עובר אחד, אבל לא פעם, בגלל איכות העוברים, כל מיני סיבות, מחזירים יותר מעובר אחד, ואז יש הריונות תאומים, וכל הריונות תאומים, גם אצל אמא שהייתה בעבר בהיריון, הוא הריון יותר מסוכן מבחינת לידה מוקדמת. באופן כללי, שוב, הסיכון הוא פה לא מאוד גבוה, בגלל שאנחנו עושים ברירה מאוד טובה של האימהות, כן? אנחנו לא לוקחים אימהות שהן עם עודף משקל, או שעברו רעלת הריון מאוד קשה בהריון הקודם ודברים כאלה, אבל עדיין, שוב, כל הריון הוא, יש בו הפתעות, וכמו שציינת, יכולים להיות סוכרת הריון, יכול להיות רעלת הריון, יכול להיות פתאום היפתות שליה, וגם תחילת ההיריון, לפעמים, אתה יודע, אנשים אלה שמתנדבות להיות אימהות נוסעות, הן לא מכירות היריון לא מוצלח, אבל פתאום יכול להיות היריון מחוץ לרחם, יכול להיות הפלה, יש גם לפעמים קצת, לא יודע אם ויכוחים, אבל בוא נגיד מחשבות על הבדיקות, למשל יש אימהות שבהיריונות הקודמים שלהם לא עשו דיכוי מי שפיר, ופתאום האימא הגנטית יותר מבוגרת וצריך, כן. והם לא חשבו על זה, כלומר, אני, כשאני פוגש פעם ראשונה את האם הנושאת, אני עושה שיחה מאוד ארוכה על סיכוני הריון, ועובר דבר דבר, והרבה פעמים אתה רואה שהיא לא חשבה על זה, שאולי היא תצטרך לעשות דיקור מי שפיר, וזה נורא מפחיד אותה. אז נורא חשוב ההכנה מראש, כלומר, השיחה המקדימה, וגם השקיפות, כלומר, המעט ויכוחים שראיתי לאורך השנים, בדרך כלל נבוא מחוסר שקיפות, כלומר, חשוב מאוד להציג בצורה מאוד מאוד מדויקת, בפני מי שמתנדבת להיות אם נושאת את כל הסיכונים, ואת כל הדברים שאולי עדיין לא חשבה עליהם, ולמשל הצורך בניתוח קיסרי, היא בכלל גלדה 3 פעמים, יש לה 3 ילדים, מבחינתה לידה זה חוויה נהדרת, ופתאום יש מצג עכוז, והיא צריכה ניתוח קיסרי, והיא לא חשבה שכשהיא מתנדבת להיות אם נושאת, היא תסיים עם ניתוח לא קטן בבטן.
זה בדיוק הנושאים שבאמת רציתי שאולי קצת נתמקד בהם, כל הדברים שהרופאים שמטפלים באנשים צריכים לקחת בחשבון כשהם מעורבים בתהליך של פונדקאות. איך הם צריכים להבטיח מצד אחד את הזכויות של האם הנושאת, הפונדקאית, ומצד שני של הזוג המזמין?
אז קודם כל צריך לזכור שלמרות שהזוג המזמין הוא זה שמשלם, כן, גם בדרך כלל הרופא המלווה, וגם את כל התהליך, עדיין האם הנושאת היא במרכז, כן? היא בעצם הפציינטית, כיוון שהסיכונים הבריאותיים הרפואיים הם עליה, ולכן היא במקום הראשון. היו לנו אפילו לאורך השנים מקרים של פונדקאיות שבתחילת ההיריון לא עמדו בבחילות ובעקרות, והחליטו להפסיק הריון, שזה דבר היום ונורא, אבל כיבדו את הרצון שלהם, כי לא מכריחים אף אחד להמשיך בתהליך בשבועות המוקדמים ודאי, והשותפות פה היא מאוד מאוד חשובה, אבל עדיין צריך מראש גם להבהיר לזוג שסוחר את השירותים של הרופא, שבכל קונפליקט שנוצר, ההחלטה הסופית היא שהיא...
בעצם יש חלק חשוב לשלב המקדים, שלפני ההיריון, הקשר בין האם הנושאת לזוג שמזמין וכו', לראות שיש
וגם חיבור. וגם לשקיפות, אני תמיד נותן להם את הטלפון הפרטי שלי, ואני אומר להם, אתם יכולים להתקשר אליי, גם בלי לידע את הזוג ששכר את השירותים שלכם, או שמשלם לכם על ההתנדבות, בוא נקרא לזה ככה. למה זה כל כך חשוב? כי לא פעם היא שכחה איזו תרופה, והיא לא נעים לה להגיד את זה. אז אני תמיד אומר, תדברי איתי, אם תרצו אחרי זה לשתף גם את הזוג השני, אין לי בעיה, אבל אני, יש לנו יחסי אמון מלאים, ואני תמיד אקשיב לך. אגב, אחת הסכנות בפונדקאות, שהיא קיימה יחסים סביב הביוץ, בטעות, ויש חשש פתאום שאולי התינוק
הוא שלה.
אז ברור שזה חובה של הרופא להדריך ולהסביר כמה חשוב להימנע מהיריון, וזה אחת החרדות הגדולות. אגב, אתה אמרת על הליכים אחרי זה, הרבה מדינות, רוצות בחול, רוצות לוודא שהתינוק שנולד, הוא באמת התינוק של הזוג הגנטי, ולא פאנצ'ר שקרה לנסות, והיו כאלה מקרים כמובן.
אז מה עושים? עושים בדיקות גנטיות?
בדיקות גנטיות אחרי הלידה, וחייבים בחול לעשות בדיקות גנטיות, כדי לוודא שלא יראה פאנצ'ר, אבל שוב, הקשר עם הרופא מאוד חשוב, כי אני אומר, אם נדמה לך שיש פאנצ'ר, תתקשרי, ואנחנו נטפל בזה, אפשר לתת פוסטינור, אפשר, יש דרכים אחרות למנוע, זה או לבטל את ההחזרה, אני תמיד יכול למצוא עוד תירוץ אחר, למה לא מתאים החודש לעשות את ההחזרה של זה, אם היא מבקשת, כי זה גורם לאי נעימות, אבל נורא נורא חשוב להשאיר צ'אנל פתוח, כן, לרופא, כדי שהיא לא תחשוש לשאול אותו אם יש תקלות, אבל רוב התקלות שפונים אליהם שטויות, כן, לא לקחתי את החומצה פולית הבוקר, האם הרקתי להם את התינוק. לא, לא רק טרנר, אבל ברגע שאתה מכניס אותם למין סחרור כזה, שהיא כבר לא עונה לה לטלפונים, כי היא לא נעים לה, ואני נתקל במקרים, עכשיו הרופא המלווה בהחלט יכול להיות בעל תפקיד מאוד מאוד חשוב, להוריד את החרדות האלה, ולשמור על השקיפות, וכמו שאמרתי, אני תמיד מתגאה, ש30 שנה שאני מלווה זוגות, אף פעם לא חזרנו לחוזה, ובדקנו מה כתוב, ומה הפיצוי וכו', כי מעולם לא נוצר קונפליקט, שלא הצלחנו לפתור אותו בחיוך, ובשיחת טלפון, ככה ש... אבל זה דורש ניסיון, ודורש הבנה של הרופא, כמה חשוב השקיפות מול כל הצדדים, ותמיד לזכור שהאם הנושאת, היא הקליינטית, היא הפציינטית, היא במרכז, כי כל הסיכון הרפואי הוא עליה, ולכן החרדות שלה הן הכי חשובות, ושוב, אם יש פתיחות, אז הצדדים כמעט תמיד מגיעים להסכמה.
בכל זאת, אם אתה מדבר עכשיו על ההיבט של החוזה, שלא יצא לך לחזור לחוזה, אני אשמח שתתייחס אולי קצת יותר באופן מכוון, האם יש איזשהם כשלים או סיכונים משפטיים שצריך כן לקחת אותם בחשבון מראש, ואיך מתגברים עליהם?
תראה, החוק הזה הוא כבר חוק מאוד משופשף, אז הבעיה היא כיום, אני אומר את זה לטובה, ועורכי דין בדרך כלל שעובדים על החוזים האלה, גם הם כבר עברו עשרות זוגות, אז הבעיה הוא, מהניסיון שלי הוא פחות בעיות בחוק, עובדה שגם שינו את החוק, היה שם מגבלות על חד-הוריות ועל על גברים חד-הוריים, ופתרו את הבעיה הזו. אז אני חושב שהכשלים הם לא בחוק, הכשלים הם בהבנת החוק, כן? שהרבה פעמים נדמה לזוג שהם קנו את האם הנושאת, כן? היא תגיד מה הם רוצים, הם יגידו לה מתי לבוא לביקורת, הם יגידו לה איפה ללדת, הם יגידו לה אם הם רוצים ניתוח קיסרי, שזה יהיה ניתוח קיסרי. עכשיו, הדברים האלה מובנים לרופא, שמי שמחליט הניתוח קיסרי זה לא הזוג הגנטי, אלא הרופא יחד עם האם הנושאת. לזוג שמשלם, זה בכלל לא ברור, הם שילמו מאות אלפי שקלים, הבטיחו להם, הבטיחו להם.
הם רוצים שהילד יבלד ב-15-5.
בדיוק, למשל, נקודה טובה. ולכן, מאוד מאוד חשוב שהרופא יבהיר את זה. היו לי כמה פעמים הורים כאלה תוקפניים, אגב, לפעמים גם ההורים מאוד מבוגרים. היה לי זוג שאבא היה כבר בשנות ה-70 שלו, והאמא הגנטית הייתה בגיל 40 פלוס, והאם הנושאת הייתה בת 25. אז ברור שזה יוצר כל מיני קונפליקטים סוציאליים, לפעמים הרקעים מאוד מאוד שונים, כן, הזוג הגנטי יכול להיות חרדי, והאם הנושאת חילונית, אבל גם הפוך, ככה שיש בהחלט לפעמים פערים תרבותיים, אבל שוב, קל מאוד לפתור ולגשר את זה, אם שמים את כולם במקום הנכון, ומאוד חשוב להבהיר באמת לזוג שזה שהוא חתם חוזה, הוא לא קנה דירה, כן? החוזה נועד להגן על האם הנושאת, לא על הזכויות שלהם, למרות שיש להם זכויות, ובוודאי הזכות הסופית נקבור.
הם רואים את עצמם מושקעים בזה, זה ממש נכס, מה זאת אומרת?
נכון, אבל זה לא כך, הם לא קנו את האם הנושאת.
אבל רגשית הם מושקעים מאוד.
כן, ברור, אבל עדיין שהוא רופא שמלווה אותם בצורה ברורה, ומגדיר את הגבולות, ומגדיר את זה, את התוכניות, וגם את איפה הקונפליקטים מראש, אם אתה אומר להם, עוד לפני שמחל סחרו סירותים שהם נושאת, לא, אתם לא תוכלו להחליט, האם היא תעשה מי שפיר או לא, אתם תוכלו לבקש ממנה מאוד יפה, ואין שום סיבה הגיונית שהיא לא תענה לכם, כסיכונים קטנים, אבל אם לא דנים בדברים האלה מראש, ולא יודעים, כמו שאתה אומר, איפה הפיטפולס, איפה זה יכול ליפול, הרי הם לא יתווכחו איתה על איזה מולטיביטמין היא תיקח, אבל הם כן יכולים להתווכח איתה, אם יחזירו עובר אחד לרחם שלה, או שני עוברים, והנכונות למשל לשאת תאומים, אגב, החוזים היום מפצים את האם הנושאת במידה של הריון תאומים, אבל לגמרי לגיטימי, ואני אפילו חושב שהייתי מעודד, הם נושאת, לחשוב פעמיים לפני שהיא מסכימה להחזיר שני עוברים לרחם, והרבה פעמים זוגות שעשו שנים טיפולים ולא הצליחו, כבר החזירו לרחם של האמא עצמה 3-4 עוברים, עכשיו אתה אומר, נחזיר רק עובר אחד, זה לא מתחבר להם, הם אומרים, אנחנו שנים החזרנו מלא עוברים וזה לא נקלט. שאנחנו יודעים שרחם שלהם נושאת הוא רחם אחר לגמרי, ולכן בהחלט הבעיה הרבה פעמים נפטרת כשנותנים הסברה טובה, גם רוב החוקים מגדירים מראש כמה ניסיונות החזרה של עוברים מתירים, כלומר לא רוצים ליצור מצב שהאם הנושאת בגלל איכות עוברים נמוכה, עכשיו תהיה שבויה שנים
לנצח,
בהחזרות,
כן.
הרבה פעמים אצל נשים מבוגרות יותר, או שבכלל לא אוסרים להשתמש בביציות ביולוגיות מגילאים מאוד מבוגרים, או לחילופין אומרים, אוקיי, נעשה שתי ניסיונות עם הביציות שלך, אני מדבר על שנות ה-40 המוקדמות, ואם זה לא יעבוד, אנחנו רוצים מראש שתתחייבי לעבור להשתמש בתרומת ביציות, כדי שזה יהיה ריאלי. אגב, יש הרבה מסלולים בחול היום שמחייבים החזרה רק של עוברים שעברו PGTA, זאת אומרת, בסטוציסטים יום 5 עברו דגימה גנטית ובדיקה גנטית, גם כדי להעלות את שיעורי הריונות, גם להפחית את שיעורי ההפלות.
טוב, אני מניח שזה גם אותם המדינות שבאופן שוטף עושות החזרות לעוברים שבלסטוציסטים מאחרי PGTA.
לא, דווקא לא, הפתעתי, גם מדינות כמו גרוזיה, שהיום זה אולי ההאב הכי גדול של פונדקאיות, יותר ויותר דורשות את זה.
מעניין.
שוב, גם אצלהם יש מחסור בפונדקאיות, והם רוצים להבטיח שהמסלול
לקבל אחוזים גבוהים של הריונות תקינים.
כן, כדי להמיס פחות על האימהות הפונדקאיות שלהם. אני גם לא יודע, לפעמים הם עצמם עושים את ה-PGTA, וזה גם יכולים להוסיף עלויות, אנחנו יודעים שזה גם מרכיב, אבל אתה צודק שככל שזה הופך להיות סטנדרט מקובל יותר ויותר במדינות כמו ארצות הברית, ושוב, אתה יודע, אנחנו בישראל, מוזר לנו שלוקחים תורמת ביציות בת 25, שיש לה 30 ביציות, ועושים לה PGTA ל-15 עוברים.
כן.
ככה שהאם באמת יש צורך, או שיש פה איזו גישה רפואית אחרת, אבל שוב, הרבה פעמים מי שמחליט זה כמובן מי שנותן את שירותי הפונדקאות, ולאו דווקא מי שסוחר את השירותים, ושוב, זה עוד דברים שגם הרופא וגם הזוג שרוצה את הילד הגנטי חייבים לדיין את זה מראש.
הפודקאסט בחסות חברת תמוז פונדקאות, ללא מעורבות בתכנים.
אחרי שדיברנו על כל ההיבטים הרפואיים והאתיים, הייתי רוצה שנתייחס גם להיבטים החברתיים של פונדקאות. איך היא משפיעה על תפיסה חברתית לגבי כל הנושא של משפחה, מבנה המשפחה, הורות, נושא הרביעה בכלל?
אז יש פה את כל הנושא בכלל של מה שנקרא פונדקאות חברתית, כן? אנחנו דיברנו על סיבות רפואיות, מחלה של האימא, בעיה ברחם, שם כל אחד ברור שאם האימא יש לו מחלת לב קשה והרופאים אסרו עליה לשאת את ההיריון, בדרך כלל אין לנו בעיה. השאלה מה קורה, אם האימא פשוט קרייריסטית, מאוד עסוקה, דוגמנית שהגוף שלה זה חלק גדול ממקור ההכנסה שלה, ומאוד חשוב לה לא להיות בהיריון, רופאה מתמחה שלא מתאים לתשעה חודשים לעשות תורנות בהיריון, האם זה קביל שהיא תחליט לזכור שירותים, או לרכוש שירותים של אישה שמוכנה להתנדב לסוף את ההיריון? אנחנו רואים לא מעט כתבות, בעיקר מארצות הברית, שמראים את האימא העשירה והקרייריסטית, מדוגמנת עם גדים ורזה וחתיכה נעליים גבוהות, ולידה אישה מרקע סוציו-אקונומי נמוך, שיושבת בבית וסוחבת עבורה את ההיריון. ושוב, מי שרואה בזה עבודה, יש אנשים שאומרים, תראה, לעבוד במלצרות עד 2 בלילה, לסחוף צלחות, זה התעללות יותר גדולה בגוף האישה, מאשר להגיד לתי בהיריון 9 חודשים. יש אנשים שאומרים, הריון זה דבר קדוש, אי אפשר לזלזל, זה מצב רפואי, ולכן לא ייתכן שסתם בגלל שאישה לא בא לה, שהיא לא תהיה בהיריון. חשוב להדגיש, החוק בישראל אוסר את זה, כן? בישראל, למה יש חוק? בדיוק בגלל זה, כיוון שהחוק בישראל אומר, כן, פונדקאות כן, אבל רק מאינדיקציות רפואיות. אבל עכשיו העולם מתהפך, גם גברים, שאין להם שום בעיה רפואית, כן? לא נולדו בלי רחם, אבל מסיבות הנכונות, התירו להם, ואז אישה אומרת, רק שנייה, לגבר שרוצה ילד, מותר לזכור שירותים, ואני אני מקיאה נורא בהיריון, ונורא נורא לא בא להיות בהיריון אסור, למה זה אפליה לטובת הגברים, הוא אין לו שום בעיה רפואית. יש גם, ולכן ברגע שמתירים לגברים, ואנחנו ודאי לא מתנגדים לזה, להיעזר בשירותי פונדקאות, נוצר ויכוח, כן, אז זה כבר פונדקאות חברתית, אז איפה הגבולות? ושוב, כל מדינה שמה לה את הגבולות, ארצות הברית אין גבולות, אם יש לך כסף, תוכל לעשות מה שאת רוצה, בישראל חייבים לעבור את הוועדה, והחוק למשל בישראל מבדיל בין גבר חד-הורי לבין אישה שסתם לא רוצה לשאת את ההיריון, ככה שיש פה בהחלט היבטים חברתיים שמאוד קשורים לתפיסה.
חברתיים ופוליטיים. לאחרונה היה זוג מאוד מפורסם של בדרן ידוע ופוליטיקאית, שהיו ויכוחים שאפילו התייחסו להתבטאויות קודמות של אותה פוליטיקאית, איך דיברת קודם נגד ואיך עכשיו בעד.
תראה, זה נכון, אבל אתה יודע, כולנו כאלה, זאת אומרת, כולנו כשאין לנו את הבעיה, אנחנו מתמודדים בצורה אחת, וכשאנחנו מתמודדים, ואנחנו כרופאים רואים את זה הרבה פעמים, בעיות רפואיות, אתה אומר, אני לעולם לא הייתי מסכים לקבל טיפול קשה וכו' וכו', וכשאתה מקבל את ההבחנה, אתה פתאום אומר, לא, אני מוכן לעשות הכל בשביל לחיות. אותו דבר לגבי ילדים, תראה, ילדים זה אחד הדברים הבודדים, שעד שאין לך, אתה לא יכול לשפוט, כי אי אפשר לחוות
נכון.
את הילדים שלך, נכון. דרך הקולנוע, או דרך האח או האחות שלך, ולכן אני תמיד מכבד אנשים ששינו את דעתם, כי חוויית ההורות היא כל כך אינטימית, שאני לא חושב שמותר לאנשים לשנות את דעתם, ואני מכבד את זה. אגב, זה גם מסביר למה יש הרבה אנשים שחוששים לעבור לפונדקאות, כי האמא אומרת, אני בכלל לא יהיה אמא, אם אני לא אחווה את ההיריון, לא פעם, לי כרופא, יש קונפליקט, לאישה יש סיכון גבוה להיריון, כן? אתה יודע מה, השבוע ישבתי מול אישה, ושבוע 36 הרחם נקרע לה אחרי ניתוח קיסרי בהיריון קודם, התינוק נפטר, בשבוע 36, אני המלצתי לעשות פונדקאות, אמרתי לה, תקשיבי, אף אחד לא יכול להבטיח שזה לא יקרה שוב, אולי פעם הבאה זה יקרה בשבוע יותר מוקדם, זה גם סכנת נפשות לשאת הריון ברחם שנקרע, את גם יכולה למות בלידה, בואי תעשי פונדקאות, והיא סרבה, אמרה, לא, אני חייבת חוויה מתקנת, אני מוכנה להסתכן. אז זה מראה גם לפעמים התנגדויות לפונדקאות, והצורך לחוות הריון.
אין ספק, אותם ההתנגדויות יש גם בקטע של תרומת ביצית, שמטופלות אומרות, אני לא ארגיש קשר לתינוק, כי זה לא הגנטיקה שלה, לא התינוק שלי.
כולנו יודעים שזה לא נכון, אגב, עוד הקשר לטכנולוגיה רפואית, זה נושא של השתלת רחם. פעם, השתלת רחם יש עדיין ויכוח אם היא ניסיונית או לא, אבל כאן נולדו מעל 100 ילדים.
בעולם כולו.
ובארצות הברית יוסים יותר ויותר מקרים. ואגב, יש 3 נשים ישראליות שכבר נסו לארצות הברית ועברו השתלת רחם. ככה שהנושא הולך וגדל.
התחילו עם זה בשוודיה, נדמה לי.
נכון, התחילה קבוצה שוודית, שאגב הפסיקה, הם דווקא הגיעו מסקנה אחרי שהיה איזה 8 מתוך 10 נשים ערו וילדו, מסקנה שלהם הייתה שכל כך הרבה תחלואה נלווית, שלא כדאי לעשות את זה. גם בישראליות שבוע שלת רחם, היה לא מעט תחלואה וסיבוכים, ולכן הנושא הוא קונטרוברסיאלי, אבל בהקשר של פונדקאות, זה מעלה את השאלה, היום למשל, כשאנחנו באים לרבנים ואומרים, האישה נולדה בלי רחם, נניח תסמונת רוקיטנסקי, אז הם מתירים פונדקאות, למרות שיש עם זה בעייתיות בהלכה היהודית, בגלל שהם אומרים, אין שום אלטרנטיבה אחרת.
יש עוד קבוצה אבל באוכלוסייה שיש להם בעייתיות עם כל הנושא של פונדקאות, זה המוסלמים.
נכון, יש בהחלט עם זה בעיה, אני יושב בוועדת הלסינקי העליונה של משרד הבריאות, וכבר כעשור פונים אלינו בתי חולים בישראל ומבקשים אישור לעשות השתלת רחם, ואחד
אחת הקבוצות העיקריות של
הטיעונים,
זה כן, הפתרון עבורם.
הגיעה האישה הדרוזית בת 30 ואמרה, אין לי רחם, אני לא יכולה להסתייע בפונדקאות, אני מעדיפה לקחת את כל הסיכונים הרפואיים של השתלת רחם, ולא להישאר ערירית, כי בעלי חייב לגרש אותי אם אני לא אביא לו ילד, ואני מעדיפה את זה, ובהחלט יש לחץ גדול להכניס, אבל מה שאני דווקא רוצה, כי הנושא שלנו פונדקאות, היא שברגע שהשתלת רחם תהיה יותר זמינה, או תאושר במדינת ישראל, יהיה לחץ על מי שרוצה לעשות פונדקאות, יגידו לה, הנה, יש אלטרנטיבה. לגבר אין אלטרנטיבה, את תקחי את הסיכונים של ניתוח מסובך כמו שתלת רחם, אז זה רק מראה כמה הנושא הזה תמיד יעורר התלבטויות, כן? מה מוצדק ומה האינדיקציות לעשות אותו.
אין ספק, הטכנולוגיה לפעמים גורמת לנו לנוע בכיוון אחר, כשאנחנו רואים מה הסיכוי מול הסיכון, לפעמים אנחנו בכל זאת דבקים בטכנולוגיה היותר ראשונה, אבל שהיא יותר בטוחה.
כן, לוקח הרבה שנים עד שאנחנו משוכנעים בבטיחות של טכנולוגיות, ואתה יודע, המטרה היא תמיד להגיע לרחם מלאכותי, כן, שמה אנחנו, זה עדיין דיסטופי ועתידני, אבל אין ספק שנגיע לזה, אני חושב שיש מישהו שחולק, אף אחד לא בדיוק יודע איך, אבל ברור שעוד כמה עשרות שנים יהיה לנו רחם מלאכותי, ואז בעצם כל זוג או כל מדינה תוכל לייצר כמה תינוקות שהם רוצים. אני לא יודע אם זה יהיה בימי חיינו, אני כבר לא צעיר, אבל כשיגיעו לזה, אז היא יתר את הפונדקאות, אבל ייצור קונפליקטים הרבה יותר גדולים, שאלדוס הקסלי ועוד כל מיני סופרים כבר לפני 100 שנה דנו בהם, של מי שולט ברחם, כן? האם זה, האם האמא שולטת ברחם, האם מי שסוחר את השירותים שלהם ברחם, או אולי המדינה, כן? פה אנחנו נחזור שוב לחוק הפונדקאות, בעצם המדינה קובעת את הכללים, איך אישה תשתמש ברחם שלה, כן? היא חייבת להיות מעל גיל מסוים, היא חייבת להיות אחרי שירתה וילדה בה, וכלומר המדינה בעצם קובעת לאישה באיזה תנאים היא יכולה להזכיר את הרחם שלה, וזה מצד שני, יש קבוצות באוכלוסייה שעדיין רואים בזה איזשהו סכר מחר בעברי אדם, למרות שאני חושב ש... אחרי 30 שנה יש לנו הרבה יותר מקובלות בנושא הזה, ותודה לאל, לא נרשמו שום סיבוכים קטסטרופליים, ושום קונפליקטים שהגיעו, באמת אין לנו בישראל תינוקות מריבה, ומקרים שהגיעו לבית משפט, וזה באמת שפו להיבנר, שאתה היועצת המשפטית של משרד הבריאות באותה תקופה, וצריכה להעביר חוק מאוד מאוזן. אגב, זה בשונה לגמרי מחוק תרומת הביציות, שניסה כל כך להיטיב עם כולם.
טוב, זה כבר נושא למפגש אחר, לפרק אחר בפודקאסט הזה. דני, השיחה הייתה מרתקת, ויכולנו להמשיך עוד הרבה זמן, אבל באמת אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה להודות לך מאוד. תודה לפרופסור דניאל זיידמן, על השיחה המרתקת והחשובה. תודה גם לכם, מאזיניות ומאזינים, ונשתמע בפרק הבא.
תודה רבה.